ברוכות וברוכים הבאים לעין קרן, כפר קסום ועתיק שכולו שמורת טבע בפאתי העיר. כאן נפגשו שתי האימהות החשובות בדת הנוצרית, אלישבע ומרים, ומאז ועד היום עין קרן היא הפנינה של ירושלים ואתר עלייה לרגל של צליינים מכל העולם.
היי, אתם בעיר ציון עם מאיה ואבי. אנחנו זוג ירושלמי שאוהב את העיר ומטייל בה המון. הסיורים האלה הם בשביל שעוד אנשים ייהנו מהקסם של הארץ שלנו. והיום נעבור סיור בעין קרן. הסיור יארך כ-40 דקות, ויש צורך בלבוש צנוע כדי לבקר בתוך כנסיית הביקור. אנחנו ממליצים לשמוע אותנו במהירות רגילה, כי המרחקים מחושבים היטב. התחנות של הסיור מפויות גם במפה שמצורפת לקישור, אם בא לכם להסתכל מה המסלול שלנו. אבל באמת, אין בה צורך. לכו איתנו בעקבות האוזניים.
את הסיור נתחיל מהמדרגות המובילות למעיין המרכזי של הכפר, מעיין מרים, הנמצא למרגלות המסגד הנטוש עם מגדל הצריח הגבוה. מוזמנות ומוזמנים לשבת על המדרגות או למצוא מקום מוצל סמוך.
המעיין הסמוך אלינו הוא כנראה המקור לכך שההתיישבות הכנענית הקדומה כבר לפני אלפי שנים התפתחה דווקא כאן. המים זקים וצלולים והספיקה היא מהגבוהות בערי יהודה.
אבל את מעמדו החשוב קיבל הכפר עם הולדתו של יוחנן המטביל, מבשר בורו של יהושע. הסיפור מתחיל עם זוג יהודי מבוגר, אלישבע וזכריה, שהתגוררו לפי המסורת כאן בכפר. זכריה היה כהן ממשמרת אביה בבית המקדש.
ובבתים העתיקים שנמצאו מסביבנו התגלו מקוואות רבים מימי בית שני, מה שמחזק את הטענה כי היה פה כבר יהודי גדול באותה תקופה.
בסמוך למעיין זה, על פי המסורת הנוצרית, פגשה אלישבע, אמו של יוחנן המטביל, את מרים, אמו של יהושע, כששתיהן נושאות את ילדיהן ברחמן.
מרים שתתה ממי המעיין, זה שנמצא מולנו, וכך הוא קיבל את שמו, מעיין מרים. מי המעיין נחשבים לקדושים במסורת הנוצרית, וכבר כאלף שנה צליינים נוצרים מכל העולם ממלאים בקבוקי שתייה מהמים שמולנו.
אבל כפי שמופיע גם בשילוט, כיום המים מזוהמים ושתייתם אסורה. הדבר לא מונע מצליינים רבים להמשיך ולקיים את המנהג העתיק.
נביט עכשיו לקומה השנייה של המבנה, מעל המעיין, ונזהה מסגד נטוש. בסמוך אליו שרד גם עמוד קריאה לתפילה, שנקרא בערבית מנרת. בחלק השמאלי של המסגד היה ממוקם בית הספר לילדים המוסלמים של הכפר.
המסגד שנמצא מולנו נבנה במחצית השנייה של המאה ה-19, והוא נקרא על שמו של החליף השני של מוחמד, עומר אבן אל-חטאב. על פי המסורת, בדרכו לכבוש את ירושלים מידי הביזנטים משנת 638 לספירה הנוצרית, עצר להתפלל במקום הקדוש.
נתקדם פנימה לעבר מקור המעיין.
ועכשיו קצת היטרולוגיה. בדומה לחלק גדול מהמעיינות בארץ ישראל, מעיין מרים הוא מעיין שכבה. אבל מה זה אומר?
המשמעות הגיאולוגית היא כי המים מחלחלים בסלע מסוג גיר, וכאשר הם מגיעים לשכבה שנמצאת מתחתיו, שכבת סלע אטומה מסוג קרטון, הם לא מצליחים להמשיך הלאה. האטימות של הקרטון מובילה לכך שהמים נאגרים ומחפשים איך לצאת החוצה. הלחץ עושה את שלו והמעיינות פורצים בדיוק בין שכבות הסלע השונות.
ובתוך המערה נוכל לזהות נקווה חצובה שראשיתה בימי הבית השני, מרכז הכפר היהודי באותה התקופה. אורכה שלה נקבע כ-30 מטר ותפקידה העיקרי הוא להגביר את ספיקת המים הטבעית.
סמוך למוצא הנקווה נמצאות שוקת וחומת אבן מהתקופה העותמנית שהתווספו כדי להקל על השתייה.
נעבור עכשיו את הכביש לעבר מרפסת התצפית המביטה על עמק עין כרם. רואים את הפרגולה הכחולה עם סרגי הגפן מעליה? נתקדם אליה ונעמוד במרכז המרפסת. נחצה את הכביש בזהירות. השיר מתאים בול, אבל הוא בכלל נכתב על כרם התימנים בתל אביב.
כן, אבל גם כאן בעמק עין כרם התיישבו הרבה משפחות תימניות בקום המדינה. וחוץ מזה, אני אוהבת את אהובו זרי.
איזה עמק יפהפה. אם הגעתם בראשית האביב, לא תוכלו להישאר אדישים לנוף השקדיות הפורחות.
וגם אם לא, עמק עין כרם יפה בכל ימות השנה. נביט על עצי הפרי, האדריכלות הערבית והטרסות העתיקות מתחתנו, שבזכותן עין כרם מועמדת לקבלת התואר אתר מורשת עולמית של ארגון אונסקו כבר די הרבה שנים.
וכשעומדים פה מבינים שבאמת מגיע לנו כבר לזכות. תצפית קצרה. נעמוד בחלק הימני של המרפסת, ונביט לעבר הכנסייה הזהובה שנמצאת משמאלנו, בחלק העליון של הרכס. רואים את החלק הזהוב המבצבץ של הכנסייה? זוהי כנסיית כל הקדושים במנזר גורני או גרונינסקי, שמשמעותו של השם ברוסית היא גבוה או עליון.
מתחם המנזר הרוסי מתפרס סביב כנסיית כל הקדושים על שטח ענק של כמאה דונם, והוא כולל כפר ציורי עם כמאה נזירות.
נביט על המבנה המודרני הבולט מעל העמק בקצה מדרון הרכס השמאלי שמולנו. זה עם המנחת מסוקים בחלקו הימני העליון. הקומפלקס הענק שהולך ומתרחב עם השנים זהו בית החולים הדסה עין כרם. בית החולים נבנה לאחר קום המדינה, בתקופה בה לא היה ניתן להגיע לבית החולים בהר הצופים, שהדרך אליו נותרה בידי הירדני.
ומימיננו נוכל לראות כמה בתים עתיקים מהתקופה העות'מאנית. שימו לב לחלונות הכפולים, לתריסים הצבעוניים ולמרפסות הקטנות. לגמרי אפשר לדמיין את הכפר העתיק שהיה כאן.
הגיע הזמן לעבור הלאה. מבטיחים להמשיך את התצפית גם מלמעלה. נשוב חזרה לעבר הכביש. מולנו נראה צומת. ימינה יוביל אותנו לרחוב מדרגות הביקור, לשם מועדות פנינו, ושמאלה יוביל אותנו לרחוב מעלה האכסניה, שעולה מעל המעיין. אבל ממש מעל הצומת ובין השלטים הכחולים של הרחובות, נוכל להתקדם ולזהות את לוח המודעות של מרכז עדן תמיר למוזיקה, שעבר מרכז טארק.
המרכז, שאת בניין האבן שלו ניתן לראות מעל ללוח המודעות, היה שייך בעבר לשייח אבו סלם, המוכתר של עין כרם, ושימש לאחר קום המדינה כבית קולנוע קטן.
בסוף שנות ה-60 החליט ראש עיריית ירושלים טדי קולק להקצות את המבנה לפסנתרנים ברכה עדן ואלכסנדר תמיר, יקירי ירושלים, בשביל לעודד את הפיכת עין כרם לכפר אמנים.
מוזמנות ומוזמנים להביט בלוח הזמנים של הקונצרטים הקרובים. נפנה עכשיו לרחוב מדרגות הביקור שהולך במקביל לעמק בדרכנו אל הכנסייה.
אם הגעת לכאן, אז עכשיו זה מושלם, העולם כבר קיים, אז תרקוד בן אדם. אם הגעת לכאן, אז עכשיו זה מושלם, העולם כבר קיים, אז עכשיו זה מושלם, העולם כבר קיים, אז תרקוד.
משמאלנו נראה עץ תות ענק ומרשים עם עלים גדולים במיוחד. רואים? הוא יוצא מחצר טארג ומכסה חלק מהכביש. נסו להציץ על הגזע הרחב שלו בתוך החצר.
לפי המסורת של עין כרם, מי שנטע את העץ היה לא אחר מאשר צ'רלס גורדון, הגנרל הבריטי עטור התהילה שחשף את המיקום של גן הקבר מחוץ לשער שכם. נמשיך להתקדם ברחוב מדרגות הביקור.
מולנו משמאל מטפס כביש קטן לשער ברזל שחור, ועליו כתובת שמציינת את שם המסדר בלטינית, סורס רוזרי, אחיות הרוזרי. ליד השער, משמאל, מופיעה גם תמונה של נזירה, מרי אלפונסין. אין צורך לעלות לכניסה למנזר.
בשנת 1880 חוותה הנזירה הערבייה מרי אלפונסין התגלויות חוזרות ונשנות של מרים, שעודדה אותה להקים מסדר שיעסוק בחינוך ילדים, ברפואה ובסעד לחולים.
אלפונסין הבינה שהיא חייבת עזרה כדי להוציא את הבקשה לפועל, ויחד עם כומר נוסף מבית לחם, יוסף טאנוס, אספו השניים 7 נערות צעירות והקימו את המסדר החדש, שהוקם בהתחלה בעיר העתיקה בירושלים.
המסדר התרחב עם השנים והחיות מנהלות כיום כמה שלוחות ברחבי העולם.
אם תראו סביבכם נזירה לבושה באפור, היא כנראה שייכת למסדר הייחודי הזה.
גם כיום המקום משמש כבית יתומים פעיל לבנים ולכן הוא סגור לביקורים. נמשיך להתקדם ברחוב מדרגות הביקור. מימיננו נוכל לראות מעבר לעמק את המדרגות של הטרסות העתיקות. אז מה הרעיון שלהם בעצם?
נמשיך להתקדם לכיוון המדרגות תוך כדי שנסביר. במטרה למנוע סחף של הקרקע עם התבואה באזורים הררים רבים ברחבי העולם, בנו התושבים מעין מדרגות בהר.
יתרון נוסף של הטרסות הוא שמי הגשמים עוברים מדרגה למדרגה, וכך משקים את כל הגידולים. אז מתי נבנו לראשונה הטרסות שמולנו?
זאת שאלה די מורכבת, כי בשונה ממבנים, מאוד קשה למדוד טרסות מבחינה ארכיאולוגית.
אבל כיום, באמצעות בדיקה חדשנית, מוציאים חופן אפר בזהירות מבסיס הטרסות, ובודקים במעבדה מתי האפר שם ראה אור יום בפעם האחרונה. וכך אפשר להבין בערך מתי בנו אותם.
ומה שהתגלה פה בערי ירושלים, הפתיע למדי. כל החוקרים קיוו למצוא כאן טרסות עתיקות, אבל למעשה, הרוב המוחלט של הטרסות שנבדקו, נבנו רק מלפני כ-400 שנה. מה שאומר שאנשי הכפר הערבי בתקופה העותמנית הם אלה שבנו אותם.
אם הגעתם כבר למדרגות, מוזמנים להתחיל לעלות. יש לנו לא פחות מ-111 מדרגות לפנינו עד הכניסה לכנסיית הביקור.
כדי שאנחנו עולים ומתמשפים, זה זמן מצוין להרחיב על ההיסטוריה של עין כרם.
הפעם הראשונה במוזכר מקום בשם כרם הוא בספר ירמיהו. הוא בתקוע תיקו שופר ועל בית הכרם סומסת. במה שנראה כמו הנחיה להשים מסועה בעצרה.
אבל ירמיהו משתמש במושג בית הכרם, וכיום זו בכלל שכונה בירושלים, לא רחוק מפה.
הזיהוי של בית הכרם המקראי באמת אינו מוסכם. ידוע לנו מספר נחמיה שהיה זה מקום חציבה לאבנים של בית המקדש.
ובברית החדשה נכתב שמרים מגיעה בכלל לעיר יהודה. והמסורת שמדובר על הכפר עין כרם מוזכרת לראשונה בכתבים גאורגיאנים רק מהמאה התשיעית. כ-1,000 שנה אחרי הולדתו של יוחנן.
בתקופה הצלבנית, במאות ה-11 וה-12, הנוצרים מקדשים את עין כרם והמקום הופך לתחנת חובה של עולי רגל מכל רחבי העולם.
אחרי נפילת הצלבנים, בשלהי ימי הביניים, מתגבש כאן כפר מוסלמי שאת המסגד החדש שלו ראינו ליד המעיין. תוך זמן קצר הפכה עין כרם לכפר חשוב באזור ירושלים. במאה ה-19 החלו להתיישב פה גם נוצרים, ובתקופת המנדט הייתה פה אווירה קוסמופוליטית כזאת, שכללה גם בתי קפה ומסעדות, ממש כמו היום.
ערב מלחמת העצמאות מונה הכפר כמה מאות תושבים, והוא משמש כבסיס קדמי ללוחמים עיראקים שהתקיפו את שכונת בית וגן. לאחר הקרב בדיר יסין בכניסה לירושלים, ברחו רוב התושבים לכיוון בית לחם, וארגון ההגנה נכנס לעין כרם ללא קרב. רק שתי משפחות ערביות, משפחת חנה והאחיות פלמינה, החליטו להישאר כאן יחד עם הנזירים והנזירות של המסדרים השונים.
ואחרי המלחמה, שיקנה הסוכנות היהודית פליטים יהודים, בעיקר יוצאי ארצות ערב, בשרידי הכפר.
טוב, נראה לי שהגענו כבר לקצה המדרגות, לא?
אם כן, זה זמן טוב להסדיר נשימה ולצפות בנוף המדהים שמתפרס מימיננו. נצמד לגדר ולמעקה השחור מימיננו, ותכף נתחיל את התצפית. טוב, בואו נשלים את התצפית מלמעלה. נצמד לגדר השחורה על מנת לצפות בנוף. נתחיל מצד ימין ונביט בקו ישר מעל וקצת משמאל למדרגות שעלינו. מצליחים לראות מגדל מלבני גבוה בצבע לבן עם שפיץ ירוק כהה כזה? זהו מגדל הפעמונים של כנסיית יוחנן בהרים.
ומימין ומשמאל המגדל יש גגות אדומים ששייכים לקאזה נובה, בית חדש בלטינית. המשמשים למגורי צליינים. הכנסייה נבנתה לראשונה ככל הנראה במאה השישית, והיא מציינת את מקום לידתו של יוחנן המטביל.
מעל ומימין לכנסיית יוחנן בערים, ניתן לראות מלמטה ללמעלה חלק משכונת עין כרם ואת פעתי שכונת קריית יובל.
והרכס הירוק משמאל לשכונת קריית יובל ובדיוק מעל כנסיית יוחנן בערים, נקרא מצפה כרם, או בערבית חירבת חממה. כיום זהו מקום מושבם של הר הרצל ויד ושם.
נמשיך עם השלוחה יורדת שמאלה מרכס הר הרצל ויד ושם. שם נזהה בין העצים את הבניינים של שכונת הרנוף הירושלמית. בין שכונת הרנוף לבין המקום בו אנחנו עומדים, יש גבעה ירוקה עם חומת אבן עתיקה וגבוהה בקצה שלה. זהו מנזר האחיות ציון.
את המנזר ייסד היהודי המומר אלפורס רטיסבון, והוקם לילדות מרוניות יתומות מלבנון. שניצלו מטבח הדרוזים באמצע המאה ה-19.
רטיסבון חי בעין כרם 25 שנה, וערב פטירתו סיפר לידידו הכומר טאנוס, כי יש רק דבר אחד שהוא לא רוצה למות בגללו.
הנוף הזה של עין כרם בו חייתי 25 שנה, הוא הדבר היחיד שהחסר לי בעולם הבא.
תכלס, אני ממש יכולה להבין אותו. באמת מהמם כאן. ממליצים לבקר במנזר בשעות הפעילות ולהתרשם מהתצפית מהצד השני של העמק. משמאל למנזר האחיות ציון, מעבר לגבעה, נוכל לראות את המושב בית זית, ומשמאלו עמק מרהיב שבמרכזו זורם נחל סורק.
נחל סורק הוא אחד הנחלים הארוכים בישראל. תחילתו בערי רמלה והוא נשפך לים התיכון מצפון לקיבוץ פלמחים. בהמשך תוואי הנחל נבנתה אפילו הרכבת בין ירושלים ליפו בשנת 1892. הראשונה בארץ ישראל.
אם הגעתם בסוף החורף, תזהו מיד גם את סכר בית זית המלא.
הסכר במרכז הנחל נבנה כדי לאגור מי גשמים לצורכי שתייה וחקלאות. אך התברר כי המסלע במקום אינו מתאים שכן המים מחלחלים. ולכן כיום תפקידו העיקרי של הסכר הוא להעשיר את אקוויפר ההר, מאגר המים הטבעי בתת קרקע.
משמאל הסכר, על גבעה קטנה במרכז העמק, נוכל לזהות את בית הספר החקלאי עין כרם. מזהים את המבנים הנמוכים עם הרעפים האדומים? זה היה המקום מושבו השני של כפר הנוער של רחל ינאית בן צבי.
כיום משמש המקום כבית ספר אזורי חקלאי של המועצה האזורית מטה יהודה.
מעל הכפר החקלאי ונחל סורק נוכל לראות את היישוב מבשרת ציון שמתפרס על שתי הגבעות הרחוקות שביניהם עובר כביש אחד, בין ירושלים לתל אביב. הגבעה השמאלית מביניהם נקראת הקסטל, על שם כפר ערבי קדום שאימץ את המילה קסל, תראה בלטינית.
את שרידי המבצר הצלבני, הקאסל, ניתן לראות בחלקו העליון של הקאסטל. מזהים שרידים של מבנה אבן בראש הגבעה החשופה? היא מעט מבודדת מבתים, מוקפת שטח ירוק קטן, וסמוך אליה יש גם אנטנה ודגל.
על פסגת הקאסטל התרחשו מספר קרבות חשובים לאורך ההיסטוריה, כולל במלחמת העצמאות, סביב שחרור המצור על ירושלים. באחד הקרבות נהרג שם עבד אל-קאדר אל-חוסייני, מותו המפתיע של המפקד הנערץ, איבה מכה קשה לכוחות הערבים.
משמאל הקסטל נוכל לראות את יער ירושלים מתפרס לעינינו, כאשר במרכזו עובר מעין שביל ג'יפים שמפריד בין שני חלקי היער. מזהים?
השביל מסמן את המיקום של צינור המים החמישי לירושלים, פרויקט מטורף של חברת מקורות שנועל להוביל מים לבירה.
טוב, הדבר האחרון שנתייחס אליו הוא המבנה החצי נטוש שנמצא ברחבה משמאלנו, מימין לכניסה לכנסיית הביקור. זהו חלק ממתחם גורני הרוסי הגדול, שאת הכנסייה הזהובה שלו ראינו גם מהתצפית למטה.
בעניין זה שימש בעבר כאכסניה לאורחים חשובים, וכיום מארח חלק מהנזירות הרוסיות. שימו לב לחלון המיוחד שפונה לכיוון כנסיית הביקור, שבמרכזו מעין חצי כתר מאבן.
טוב, דיברנו הרבה על התצפית והסביבה. הגיע הזמן שנפנה את מבטנו לכנסייה. נתקדם ונביט על שער הכנסייה. תכף אנחנו נכנסים.
אם הכנסייה סגורה, הכל טוב. עדיין יש לנו הרבה מה לראות גם מבחוץ. הכיתוב הלטיני ברצפה, לפני מדרגות הכניסה לחצר, מסמן את המגניפיקט. תפילת ההודיה שנשאה מרים אמו של ישוע במפגש עם אלישבע אמו של יוחנן.
מגניפיקט בעברית פירושו תרומם או יגדל, כלומר התגדל שמו של אלוהים. נביט עכשיו על שער הכניסה השחור לחצר שעשוי ברונזה, מעשה ידיו של האמן האיטלקי מיסטרוצי, ובעיקר על הדמויות בחלקו העליון. נתעמק בדמות השמאלית. רואים את הכובע שחובש בעל הבית זכריה?
להרבה תיירים, הכובע הזה מזכיר את הפסל משה של מיכאלנג'לו בכנסיית סן פייטרו אין וינקולי שברומא. שם פיסל את משה עם קרניים בעקבות תרגום משובה של הפסוק מספר דברים, כי קרן אור פניו.
אז האמת היא שכאן מדובר על משהו אחר. הכובע זאת מצנפת של כהן, ולא סתם כהן. ניתן לזהות אותו גם לפי החושן שנמצא על חזהו. אלה שניים מתוך שמונת הבגדים של הכהן הגדול.
זכריה היה כהן בתקופה בה הנצרות עוד לא נוסדה. אבל הפסל הקפיד להציג את דמותו של הכהן הגדול כשהוא מצטלב, כפי שניתן לראות באצבעות ידיו הימניות.
מימין לזכריה ניצבת דמותה של אלישבע. ומשני צדדיהם גם איתור של פרח המזוהה כשושן צחור.
השושן הצחור מופיע רבות באומנות הנוצרית כסמל לבתוליה של מרים, וכיום מופיע גם על השקל הישראלי.
אני מרגיש שאנחנו מוכנים להיכנס.
יאללה, נעלה במדרגות המתגלות לתוך חצר הכנסייה. ניכנס בשער ונסתכל ימינה על הקיר שמלא בבריכות המגניפיקט בכ-70 שפות שונות.
נראה אותו דבר, ולפעמים פתאום יש רגע מאושר.
נביט על פסל השחור מימין, מעשה הדעה של האמנית הקנדית נייסמית. הוא מתאר שתי דמויות וניצב מימין ללוחות התפילה בשפות השונות.
זהו פסלן של אלישבע ומרים בעת פגישתן. הפגישה שעל שמה נקראת הכנסייה. כנסיית הביקור.
במקום זה, על פי המסורת הקתולית, נפגשו שתי אנשים, קרובות המשפחה, וגילו אחת לשנייה שהן בהיריון.
המסורת מספרת כי יוחנן החל לרקוד בבטנה של אלישבע, מתוך כבוד לישוע שנמצא בבטנה של מרים. אירוע חשוב מאוד מבחינה תיאולוגית.
המפגש הוביל את מרים לפצוח בשירת הודיה לאלוהים. המגניפיקט. תפילה זו מקבילה במובנים רבים לשירת חנה מספר שמואל.
נמצא את המגניפיקט בשפה העברית ונקרא את הטקסט.
תגדל נפשי את אדוני ותגל רוחי באלוהי אישי, כי ראה בעוני שפחתו, כי הנה מעתה יאשרוני כל הדורות.
זאת לא סתם תפילה, כן? אלה פסוקים הנאמרים על ידי מאות מיליוני נוצרים מדי יום. זוהי תפילה תודה אוניברסלית, מלאת רגש וחיבור אישי.
והתפילה זכתה ללא פחות מ-100 לחנים שונים, כולל של מלחיני על כמו מנדלסון, שוברט, מוצרט, והמוכרת ביותר שייכת לסבסטיאן באך.
נביט עכשיו לפסיפס הקיר הענק שנמצא בחלק העליון של חזית הכנסייה. מוזמנות ומוזמנים לשבת על מעקי האבן.
עכשיו אנחנו כבר יכולים להבין לבד מה מתואר בו. בפסיפס שנעשה על ידי האמן ביג'ייטי בסטודיו של ותיקן בשנת 1943, אפשר לראות את מרים רוכבת על חמור בדרכה מנצרת, שנמצאת משמאל למעלה, לכיוון עין כרם, בצד ימין למעלה. שם אלישבע כבר מחכה לה בפתח ביתה.
נשים לב שגם המלאכים בפסיפס הן בעצם מלאכיות. המוטיב הנשי בולט בכל האמנות של כנסיית הביקור.
ואפשר לראות אנקדוטה מעניינת נוספת בפסיפס. בחלק השמאלי התחתון ניתן לזהות שיח צבר, סבריס. השיח שמזוהה עם ארץ ישראל במאות האחרונות, יובא למזרח התיכון בכלל ממקסיקו.
יבשת אמריקה התגלתה רק בסוף המאה ה-15, כך שמרים ככל הנראה לא ראתה סבריס בדרכה לעין כרם בסביבות שנת 0 לספירה. אבל אל תספרו לאמן, הוא כנראה רק רצה לתת לנו תחושה של צמחייה ארץ ישראלית צברית.
והפסוק מתחת לפסיפס בשפה הלטינית הוא מן הברית החדשה בבשורה על פי לוקס. בימים ההם קמה מרים ומיירה ללכת אל אזור ההר, אל אחת מערי יהודה.
נוכל לזהות את המילה מונטנה בלטינית, מהמילה מאוטן, הר.
במאה החמישית זוהה כאן מקום הביקור ונבנתה כאן כנסייה ביזנטית, שחלק קטן משרידיה נמצאים כאן.
פלישת הפרסים הססנים במאה השביעית הובילה לחורבן הכנסייה, כמו מקומות רבים אחרים בארץ הקודש, והיא נשארה ככה עד הגעתם של הצלבנים במאה ה-12.
הצלבנים הגיעו מאירופה במטרה לשחרר את ארץ הקודש משלטון מוסלמי, ולכן בנו מחדש כנסיות רבות. נביט לחלקו התחתון של המגדל מימין לפסיפס. מזהים אבני גביל גדולות ושחוקות יחסית? כל הקיר שמתחת למגדל הוא שריד של הכנסייה הצלבנית מהמאה ה-12.
הפרנסיסקנים רוכשים כאן את המקום במאה ה-17, משפצים את החורבות מספר פעמים, ורק בשנת 1955 מסתיים את הבנייה של הכנסייה שאנחנו רואים היום.
את נחת הקלה. אם אתם צריכים לשירותים, יש בצד הימני של החצר שתי דלתות בתוך קשת ובתוכם שירותים. אחרת, אנחנו נכנסים לכנסייה.
ניכנס לקומה הראשונה של הכנסייה שנמצאת מולנו.
אנחנו נמצאים עכשיו בקומה התחתונה של הכנסייה, במה שמדמה את בית הקיץ של זכריה ואלישבע. החלל הזה נקרא קריפטה, שהוא כינוי של חדר תת-קרקעי המצוי בדרך כלל מתחת לכנסיות ומנזרים.
נשים לב לפסיפס המחצלת ברגלנו. אנחנו נמצאים בהדמיה של חצר מימי הבית השני. נעיף מבט גם לסריגי הגפן על התקרה.
נביט עכשיו על ציורי הקיר. נעמוד עם הגב לכניסה ונביט לציור השמאלי למעלה. בציור מתואר זכריה בבית המקדש, בעוד נשים מביאות ככל הנראה מנחות של עדה. בעוד רגע המלאך יבשר לו על הולדתו העתידית של בנו היחיד, יוחנן.
מימין לציור של זכריה בבית המקדש, במרכז החדר למעלה, נוכל לראות את הסצנה המרכזית של הביקור, כאשר מרים ואלישבע נפגשות. המעיין שהיינו בו קודם נמצא בתחתית הציור מצד שמאל.
שימו לב ליונה בקצה המרכזי עליון של הציור. היונה מסמלת בנצרות את רוח הקודש, ומוזכרת גם הסיפור של נוח והטבע. יש פה מסר יפה שכן שתי אנשים שנכנסו להיריון וגם המפגש ביניהם כאן בעין כרם, כולן הראו בהכוונת השכינה האלוהית.
נעבור עכשיו לציור האחרון, מימין לציור של הביקור. הציור מציג אירוע שמוכר במסורת הנוצרית כטבח התמימים, ונזכר בבשורה על פי מתי ובבשורה על פי יעקב, שהוא ספר חיצוני לברית החדשה.
לפי המסופר, לפני הולדתו של יהושע, הגיעו שלושה חכמים מהמזרח, שלושת המגושים. כשהורדוס הבין שהם הגיעו כי עתיד להיוולד המשיח שיכול לערער על מעמד שלטונו, הוא החליט לגדוע את הבשורה מהיסוד, וכך הורה לרצוח את כל הילדים הזכרים, אירוע שקיבל את השם טבח התמימים.
אם הסיפור מצטלצל לכם מוכר, אתם לא טועים. גם בספר שמות נזכר כי פרעה נתן הוראה דומה לקראת הולדתו של משה.
חזרה לסיפור שלנו. ילדים יהודים רבים נרצחו בערי יהודה, אלישבע ויוחנן, כפי שניתן לראות בחלק השמאלי של הציור, הסתתרו מאחורי סלע שנבקע לאחר תחינותיה של אלישבע.
ומרים וישוע ניצלו על ידי בריחה למצרים, וגם את זה אפשר לראות בציור. מזהים? חפשו אותם ברקע בקטן מאוד בחלק המרכזי שמאלי, סמוך לשני עצים שנוטים שמאלה בגלל השערה.
נביט מתחת ומשמאל הציור. רואים את האבן שנמצאת מתחתיו מאחורי סורגים שחורים? זהו שריד קטן מהסלע המקורי שהסתיר את אלישבע ויוחנן אחרי שהתפללה חזק לאלוהים.
הו, הר, קבל את האם והילד.
מיקום הנס מצוין בכנסיית יוחנן במדבר, סמוך למושב אבן ספיר. ממש לא רחוק מכאן.
נביט עכשיו לתוך החלל המעוגל בחדר, שמדמה מערה. עולי רגל כותבים כי מבור המים שבקצה המערה, שתו זכריה אלישבע ויוחנן.
משמאל המערה, בפינת החדר, נראה גם מזבח. מעל השי של המזבח יש סמל עם שתי אותיות יווניות שדומות לאותיות האנגליות P ו-X. ומתחתיהן גם שתי ציפורים. מזהים?
הסמל הזה נקרא קריסטוגרמה. או צלב קונסטנטיניוס, והוא בעצם שילוב המצליב את שתי האותיות הראשונות במילה קריסטוס, משיח בשפה היוונית.
כמה פריטים סימבוליים בחדר קטן אחד, אה?
לגמרי, וזה עדיין לא הכל, אבל מספיק לעכשיו. אנחנו מוכנים להתקדם לכנסייה המודרנית. נצא עכשיו מהקריפטה חזרה לחצר, נפנה ימינה ונעלה במדרגות לכיוון הכנסייה החדשה.
תוך כדי שאנחנו עולים, נביט בצד שמאל לבית הקברות של הנזירים ובהמשך גם להציע הפרי, לברושים, לגנים ולמגוריהם.
לפני שאנחנו נכנסים פנימה, נביט על האבנים העתיקות משמאל הכניסה, בחלק התחתון של הקומה השנייה. גם אלה אבנים צלבניות מהכנסייה העתיקה שהשתלבו בכנסייה המודרנית.
ניכנס עכשיו לכנסייה. שימו לב, הנזירים מקפידים מאוד שלא לשוחח בתוך הכנסייה, אבל מותר לצלם.
מזל שלהקשיב אפשר.
וגם להתפלל.
ניכנס לכנסייה ונביט על הגומחה בצד שמאל, שזה האפסיס של הכנסייה. נביט על הציור של מרים במרכז הגומחה. מתחתיה מופיעים נזירים שמגישים לה משהו. מזהים מה?
זה המבנה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אפשר לזהות אפילו את הפסיפס של חזית הכנסייה בציור ובית המגדל.
טיפ ממני, את המוטיב של הגשת הכנסייה למרים תזהו בהרבה כנסיות במערב אירופה.
נביט עכשיו על הקיר מימין לגומחה ונסביר על חמשת הציורים הגדולים משמאל לימין. כל הציורים כאן קשורים למרים, אמו של יהושע.
אוקיי, בואו נתרכז. הציור הראשון משמאל מציג את ועידת אפסוס, שנערכה בשנת 431 באסיה הקטנה. ודנה בוויכוח בין הפטריאח של קונסטנטינופול והפטריאח של אלכסנדריה בשאלה הגורלית. האם מרים היא יולדת המשיח או יולדת האל? שני הפטריאחים יושבים בצד ימין של הציור.
זה אולי נשמע קטנוני, אבל היה זה הוויכוח התיאולוגי החשוב של התקופה. אם אתם במתח, אז נגלה שלבסוף הוכרע שמרים היא יולדת האל. ישוע.
ומה לגבי עדות שלא קיבלו את ההכרעה? כמו הקופטים נגיד?
הם נרדפו במשך תקופה ארוכה והתפצלו מהזרם המרכזי לנצח.
הציור השני משמאל מציג את מרים המרחמת, כאשר בני לאומים שונים באים להכיר בה במלכותה ובחסדיה. שימו לב לאפריקאים ולאצילים האירופאים, לחקלאים הפלאחים ולאקדמיים, כולם ביחד חסים בצילה של המלכה.
ובצד שמאל של הציור, בתוך הקהל, יש גם איזה דמות מודרנית עם חליפה ופפיון, מימין לאישה עם השמלה הצהובה. והוא היחיד שמסתכל עלינו ולא עליה.
זהו אנטוניו ברלוצי, אדריכל הכנסייה, שדאג להכניס את עצמו כדי שנדבר עליו.
אז הנה, מילינו את חלקנו.
הציור האמצעי, השלישי משמאל, מתאר את נס החתונה בכפר קנה, בו ישוע הפך מים ליין. אבל, איך זה קשור למרים? זה בכלל נס של ישוע.
על פי המסופר בבשורה על פי יוחנן, מרים היא זאת שדחפה אותו לעשות את הנס הראשון בחייו. כשחסר להם יין, אמרה אם ישוע אליו, אין להם יין. ניתן לראות בציור ממש את הרגע בו מרים דוחפת את ישוע לבצע את הנס וזורקת אותו למים.
נסתכל עכשיו על הציור מימין לחתונה בכפר קנה. כלומר, לציור השני, מימין.
הציור מציג קרב חשוב מאוד בתולדות אירופה. קרב לפנטו ביוון, שהתרחש בשנת 1571 בין העותמנים למדינות מערב אירופה.
הקרב היה על עתידה של אירופה. אם העותמנים היו מנצחים את הקרב, אירופה הייתה הופכת להיות מוסלמית לעד.
אך בשעה גורלית זו התגלתה מרים לכמה מהלוחמים ועזרה לנצח את העותמנים, במה שמסמן לדעת היסטוריונים רבים גם את תחילת שקיעתה של האימפריה. הציור מציג את טקס הקנייה.
והציור האחרון מתאר ויכוח גדול שהתקיים באוניברסיטת סורבון בשנת 1307. סביב הריונה של מרים, האם היא אכן נכנסה להיריון ללא חטא?
אז אם תהיתם, אחרי דיונים רבים פסקו המלומדים שאכן היה זה עיבור נקי ללא חטא ורבב.
ציורי הקיר כאן הם מעשה ידיו של האמן האיטלקי וגריני, שהיה מוכר מאוד באותה תקופה.
הצייר המפורסם משך לכאן סטודנטים מבצלאל, כולל אחד בשם מרדכי ארדון. לימים צייר ישראלי מפורסם ודיקן הפקולטה של בצלאל.
ארדון ביקש מבגריני להיות עוזר נאמן כדי ללמוד את רזי המקצוע. וכך היה.
אך לא להרבה זמן. השמועה שצייר יהודי עוזר לציורים של הכנסייה הקתולית הגיע תוך זמן קצר לוותיקן שהורה על הפסקת פעילותו באופן מיידי.
אבל וגריני מרח קצת את הפקודה וארדון צייר חלק גדול מהדמויות שאנחנו רואים.
עכשיו זה זמן טוב להתרשם עצמאית מהכנסייה. אל תפספסו את ההוגה והענק בחלק האחורי שלה.
ומוזמנים להביט על שמות 10 הנשים התנכיות שמופיעות בקצה העמודים הציוריים בחלק העליון של קירות הכנסייה. ניתן לזהות כל אישה לפי הדברים שהיא לובשת או עושה. חפשו למשל את יהודית עם החרב או מרים עם התוף. למעשה, זאת כנסייה די פמיניסטית. היא מסמלת שתי נשים מרכזיות שלהן תפקיד מכריע ביסוד הדת הגדולה בהיסטוריה. וגם רוב הדמויות כאן הן נשיות.
ואפילו בית החולים מעין כרם קרוי הדסה, שהיא בעצם אסתר. ובית החולים נוסד גם לידי אנריטה סולד.
נראה לי שזה מסר מצוין שאפשר לסיים איתו.
הגענו לסיום הסיור שלנו. אבל אתם כבר כאן, אז בשביל לחוש את אווירת עין כרם עד הסוף, אנחנו ממליצים ללכת לאיבוד בסמטאות הכפר. יכולים להיכנס מאזור המעיין לתוך הבתים בוואדי, או להסתובב באזור הכנסייה של יוחנן ברים. ואם אתם חושבים מהבטן כרגע, או סתם בא לכם להתפנק על רקע הנוף המושלם, אנחנו ממליצים לתפוס מקום באחת המסעדות בכפר.
שמחנו להתארח באוזניכם בכפר הציורי עין כרם. אם אהבתם את הסיור, נשמח מאוד שתפיצו אותנו, ואם תרצו ללמוד עוד, עומדים לרשותכם סיורים נוספים בכל פלטפורמות העסקתים, וכבר בטלפון שלכם. נשמח אם תכתבו לנו איך היה לכם בתגובות לפרק, ומוזמנים גם לעקוב אחרינו באינסטגרם, בפייסבוק ובטיקטוק. שם נעדכן על פרקים חדשים לצד תכנים מרתקים והמלצות על אתרים וטיולים. אנחנו היינו מאיה ואבי, בעיר ציון. תודה שהצטרפתם.